סייעתא דשמיא, שבת פרשת פנחס, נתייחס לכמה עניינים שהם סיימו את הפרשה הקודמת, פרשת בלק, ופותחים את הפרשה שלנו. יהיה שיעור לעילוי נשמת
רבי בקרינה,
וכן אייל בן יאיר צ'ורה, גלעד בן רחל, בן בת גלים, ונפתלי בן יעקב בן רחל. אנחנו קוראים בסוף הפרשה שעברה, לאחר שמתברר כישלונם המוחץ של בלק ובלעם לקלל את עם ישראל, להטיל בו עין רעה ועוד מיני קסמים וכישופים שונים ומשונים שאין יהיה לדון בהם שבת שעברה, אנחנו מוצאים שבלעם, ויקום בלעם וילך וישב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו, ורגע לפני שהחכם להרע הזה ששמו בלעם עוזב את האזור, הוא עץ עצה לבלק איך בכל זאת, למרות שכל דרכי הכישוף והקסמים והמעשים השליליים שהם ניסו לעשות לעם ישראל לא צלחו, איך בכל זאת אפשר לפגוע בעם ישראל. והיום נדבר קצת על העניין הזה שקשור באמת לעצה שהוא נתן, לתרופה שנמצאה לעצה הזו בעם ישראל, לגמרי הנזק שנגרם. ננסה להבין כמה עניינים שם, כי בכל זאת אנחנו הלא צריכים לתמוע תמיעה גדולה מאוד, איך ייתכן שנשיא שבט בעם ישראל עושה את אותו מעשה קרור עם הגויה, עם בת עם כוזבי בצור, בת המדיינית. ולא סתם התמיעה הזו, התמיעה הזו היא תמיעה מתעצמת, היא תמיעה שנעשה תמיעה מאוד מאוד גדולה, כשאנחנו זוכרים שבני שמעון ולוי, האחים של דינה, היו קנאים גדולים לעניין של שמירת הברית. קנאים גדולים. ונשיא שבט בכלל בעם ישראל זה יהודי קדוש מאוד. נשיא זה לא רק היה מעמד רם, הוא לא היה נבחר באופן שפה אנחנו רגילים לחשוב על דברים, אלא הוא היה ממש אישיות, איש גדול. איך יכול להיות שקורה המקרה הזה? ויותר יש לתמוע על התפקיד שפנחס הכהן, פנחס בן אלעזר, בן אהרון, איזה תפקיד ניתן לו פה במהלך הזה, למה דווקא הוא, ולמה הוא, למרות שהוא עושה מעשה שלכאורה נראה אכזרי, שלא על פי בית דין, לא שפטו את דינו בדין כזה, ושהוא בסופו של דבר עושה מעשה שהוא הפך מעשה של כהן. כהן, העניין שלו זה להביא שלום בעולם, והוא פה נוטל חיים. העניין של כהן זה להמשיך חיים, ופה הוא נוטל חיים, ולמרות זאת הוא זוכה לברכה עצומה מאת הקדוש ברוך הוא, מי נותן לו בריתי שלום. זה כהן שנוצר חיים, לא יכול
לברך.
ולא יכול לברך. אז אנחנו ננסה לראות את הדברים סייעתא דשמיא. פנחס, כתוב בספרים מדוע נקרא שמו פנחס, שפנה, אנחנו מוסיפים בקנאות, בנקמה, כן? שפנה וחס על קונו. אז זה נוצר איקון, פנה וחס, פנחס. פנה וחס על כבוד קונו. אנחנו תכף נראה כמה עניינים שקשורים לעניין הזה. אבל למה דווקא הוא זוכה להיות זה שמכנס? בשביל להבין את זה צריך להבין מה הייתה האווירה שבלעם יעץ לבלק להעביר בה את עם ישראל על מנת לפגוע בהם ולהחתיר אותם. והאווירה הזו הייתה קשורה לגילוי עריות, לזנות. בלעם הסביר לבלק עובדה שחשוב, כן, אני מזכיר את זה גם כרגע לאוזניים שלי, שאלוהים של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא, יש דבר שהוא לא אוהב, זה זימה. לא אוהב, לא הזמות, לא אוהב גילוי הרעיות. והוא ייעץ לבלק להוציא את בנותיו, את בנות מדיין, החוצה, על מנת שהם יצאו את עם ישראל למעשים של חוסר צניעות. זה היו, גם דרש מספר שהיו מושיבים, זהו, עם ישראל היו עושים לקנות בגדי לבן, והמדיינים האלה היה להם פשטן משובח, פשטן לבן משובח, אז היו מושיבים את הזקנה בפתח, פתח האוהל, שהיה להם אוהלים, כמו ויטרינות כאלה, מילים של פשטן, אז כנה הייתה יושבת המדיינית בפתח, אז שהיה עובר היהודי, אז היא הייתה אומרת לו, מה, זה נראה לך פשטן טוב, בוא תכנס פנימה תראה את הפשטן. הוא היה נכנס פנימה, שם הייתה מחכה הצעירה, הייתה משקה אותו יין צרצור, יין חריף מאוד, כמובן נפח, ומתוך זה שהם היו שותים איתם יין, והיו כבר מגיעים לעשות את המעשים. הפשטן בכלל זה סוד. מי שזוכר, אז מובא במדרשים שכאשר קין הביא קורבן לשם, אז הוא הביא פשטן. למדנו, סייעתא דשמיא, שסופי אותיות המילוי של קורבן זה פשטן, נכון? אני לוקח קורבן, קוף, זה האות הראשונה, קוף, כותבים קוף ועל פי, קוף. האות האחרונה בקוף זה פי. אחריהן ריש, קורבן, ריש. ריש, כותבים ריש יוד שין, האות האחרונה זה שין. אחריהן בית, בית האות האחרונה, בית יוד תף, האות האחרונה תף. ואז יש לנו פישט ונון, האות האחרונה זה נון, אז יש לנו פשטן, בסוף האותיות קורבן. זאת אומרת שאנחנו לומדים שקין הביא, שהבל הביא מבחורות שלנו, וקין הביא את הקורבן הפחות משובח וכו', הוא הביא מהסוף, הוא הביא את הדברים הכי פחותים, הוא הביא את הדברים מהסוף, זה הקורבן שהוא הביא, ממילא הקב"ה לא שעה לקורבן. אז מכל מקום בני ישראל שבאו לרכוש את כלי הפשטן הלבנים האלה, הם לא סתם באו לקנות כלי פשטן לבנים, משום שהם נהגו, בנות ישראל נהגו טהרה, הם היו לובשות לבן כדי להראות שהן טהורות, אז הם הלכו בכלל, בני ישראל הלכו לקנות פשטן בשביל בנות ישראל הטהורות, כן, מתוך זה שהם הייתה להם כוונה טובה לגמרי, לבוא לקנות פשטן בשביל טהרה, ומכל מקום נחלו ביי נסך שם, וממילא עם היין בבשר, וכמובן וכל מקום שמדובר בבשר, ואנחנו יודעים שבכל מקום שמדובר בבשר מדובר בתאווה. בכל מקום, גם במדבר שעם ישראל חוטא בקברות התאווה, אז הטענה שלהם או הבקשה שלהם זה בשר, הם רוצים בשר. לכן התאווה שבין איש לאישה נקראת תאוות בשרים, תאוות בשרים, בשרים נקראת. בלשון הקודם זה נקרא תאוות בשרים, והתאווה הזו כבר הייתה גורמת להם להגיע גם לעבודה זרה, ולא סתם לעבודה זרה שברגיל, אלא לעבודה זרה גרועה שבגרות, עבודה זרה של בעל פאור. העבודה הזרה של בעל פאור הייתה עבודה זרה גרועה מכולן, משום שהיא קשורה לא רק לחוסר בצניעות, אלא היא הייתה מעשה כאור בפני עצמו. זאת אומרת, כל עבירות שבעולם, המאפיין העיקרי של עבודה זרה, המאפיין זה הגועל של עבודה הזרה הזו, זה גועל, היעדר בושה, זה מוחסן, זה הכל מוחסן, הדברים הכי הכי שצריכים להיות הכי הכי בצנאה הופכים להיות בצורה בפרסיה כזו. כל העבירות שאדם עובר, בלי יוצא מן הכלל, כשהוא עובר עבירה בין בן אדם לחברו ובין בן אדם למקום, הוא משתדל, עושה זה בצנאה מתוך בושה. אם הוא יודע שזו עבירה, לא מדבר על כאלה שלא יודעים, אדם עושה מעשה, הוא לא יודע שזו עבירה, אז הוא לא מתבייש בגלל שהוא לא יודע. אבל אם אדם יודע, בן אדם, מהעבירות הכי גדולות ועד עבירות הכי קטנות, כן? מאחד שהולך לגנוב ועד אחד שהולך לרצוח, לא עלינו ולא על אף אחד. אז הוא עושה, הוא משתדל להחביא את העבירה שלו, הוא משתדל להצניע אותה, הוא משתדל שלא ידעו, הוא משתדל, הוא מתבייש, יש בזה בושה. כל עבודת זרה שבעולם, למעט בעל פאור, קשורה באסתטיקה, איכשהו, כן? גם אומות העולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות מעם ישראל, אומות העולם שהם בנו לעצמם, הם חיפשו לעבוד איזה עבודה זרה, אז הם בנו לעצמם מיכלות, הרמונות, ייפוד זה, המקום היה צריך להיות נקי, כן, המקדש הזה שהם בנו לעבודה זרה שלהם היה צריך להיות נקי, היה צריך להיות מסופח, הם מביאים לשם פרחים, היו דואגים ליופי, לאסתטיקה, עושים איזה גנים מפוארים מסביב, היו תחים את הקירות בטיח צבעוני, מציירים ציורים, מצפים בסיפורים, זה היה משהו יפה. המקום של ההיכן של העבודה של בעל פאור זה היה בית שימוש, חוץ מגבוד השולחן, זה היה שירותים, שם היה המקום של עבודה זרה. זה דבר שהוא, כל עבודה זרה שבעולם קשורה באיזה אידיאל, יש איזה אידיאל שעומד מאחורי העבודה, יש איזה דבר שהוא נותן לאדם להרגיש שאותו דבר שאתה עובד אליו הוא יותר גדול ממך, הוא משהו ששווה בשבילו להיהרג. פה עבודה זרה הייתה שאדם היה נפנה לעשות את צרכיו לפני אותו פסח. אין מגעיל, זה במקום לא אסתטי ואין שום אידיאל מאחורי זה. הדבר היחידי שהיה בעבודה הזרה הזו זה שהיא פעלה. אדם היה נכנס חולה יוצא בריא, היה מבקש בקשה, נכנס, עושה את המעשה וזה היה פועל. שזה כמובן סיבות מדוע הקדוש ברוך הוא נותן כאילו כוח בעבודה הזרה, כדי לייצר כמובן חופש בחירה, אבל זה לא נושא השיעור, אז לא ניכנס לכרגע, רק לומר שהיה מדובר בעבודה זרה שהייתה בדיוק הפך הדרך הנורמלית, במרכאות כפולות ומכופלות, שעובדי עבודה זרה היו עובדים בדרך כלל עבודה זרה. בשום מקום לא הייתה עבודה זרה שלא היו לה כהנים, שלא היה לה איכל, שלא היה לה אידיאל, ושהייתה כאורה בפני עצמה, פשוט תכוערת, מגילה. כל אדם נורמלי, בלי יוצא מן הכלל, שהוא שומע על מעשה כזה הוא ניגל, זה דבר מגיל. ובכל זאת, הדבר היחידי שהיה בה זה שהיא במרכאות או שלא במרכאות, היא עבדה, היו לה תוצאות. אז כן, זה לא
שווה כל
מעמד. התוצאות הכי טובה זה הצלחה. זה הצליח. היום אנחנו חושבים על זה במושגים של אירועים שקרו פעם שאין להם כביכול קשר אלינו, אבל אם בהתבוננות עמוקה, בהתבוננות עמוקה צריך להסתכל ולראות סביבנו, יש מקומות ויש עניינים שכן, שחוסר הצניעות הוא כל כך בולט, שהלבושים הם כל כך לא צנועים, שההתנהגות היא כל כך בוטה, שההתבטאויות הן כל כך לא ערכיות, שזה עלול להזכיר את התופעה הקרובה הזו. אז גם אם לא המעשה הפיזי עצמו, אבל זה לא רחוק מזה. מועדונים שבשירותים עושים כל מיני עניינים, דברים מזעזעים, דברים מחרידים, סיבות אסיד, שמאסיד, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, ריבונו של עולם, זה פשוט מגעיל. לא עושים דברים כאלה. לא היכל, לא אסתטיקה, לא אידיאל, לא כהנים, לא שום דבר. זה אגב היה תירוץ. היום, מה אומרים? אומרים, העולם הוא כפר אחד גלובלי, כפר אחד גדול כזה, כן? יש כולנו בני אב אחד בכלל. כולנו בני אב אחד, למה שיהיה הבדל בין אנשים? שלא תטעו, זו הייתה הטענה של, והתירוץ של בנות מואב, ככה הם היו שכנות את עם ישראל. לא תחשבו שמי שמציא את זה היום. התירוץ שלהם היה, למה אתם שונאים אותנו, אנחנו אוהבים אותכם. ולא כולנו יצאנו מאותו אדם הראשון, ולא כולנו בני איש אחד. ובמקרה שלהם הם אמרו, תרח הוא לא היה אבי הרן, שהיה אבי לוט, שהיה האבא והבעל של אמא שלנו,
כן?
בנות מואב. והרן לא היה אחיו של אברהם, שניהם היו בני תרח. אנחנו בכלל משפחה, מה אתם לא רואים? אנחנו קרובים, הכל קרוב. יש גמרא, עכשיו למדנו בדף, ממש לאחרונה, גמרא בתענית, ששם יש סיפור הפוך. ששם יש סיפור שעם ישראל היה בצרה, גזרו עליו גזרות. אז הם הלכו להתייעץ עם איזה מטרוניטה, עם איזו אישה חשובה שהייתה לה גישה אצל השרים החשובים בשלטון הרומי שם. אז היא אמרה להם, תשמעו, תלכו בלילה, בזמן שבני אדם ישנים, שההמון, הסאון של העיר לא נשמע, הוא נרגע, ותצעקו שם לפני השרים ותתחננו, שישמעו אתכם. מה הם צעקו ומה הם התחננו גדולי ישראל? הם אמרו, זה לא בני אב אחד אנחנו, מה יש לנו לשנוא אותנו כל כך וכו'. כן, אבל יחי הבדל הקטן. שם בסך הכל עשינו לנצל מצרה, ואנחנו מסכים שכולם בני אב אחד. פה זה היה ממש למשוך את עם ישראל אל המעשים הנוראים האלה. עכשיו, אין כמעט יצאים מן הכלל, לפחות אני לא מוצא, שעבודה זרה לא קשורה בזנות. תמיד היא קשורה בזנות. באופן מוחלט. מה שאני מכיר, יכול להיות שיש איזה המצאות חדשות, אני לא מכיר, אבל וכך כתוב גם בספרים וגם הגרם מביא את זה, שכל עבודה זרה נצרכת לדבר ערווה. ככה זה לשון הגרם. כל עבודה זרה נצרכת לדבר ערווה, וכך כתוב במפורש בתורה, ויזנו אחרי הבעלים. זה תמיד קשור. שני העניינים האלה, העבודה זרה והזנות, הם קשורים זה לזה. מדוע? משום שהעניין שלהם זה להוריד מציאות עליונה, עניינים שהם חשובים וגבוהים, לשפל המדרגה.
אבל הנוצרים הם לא קוראים.
הם לא כמו, הם לא מה.
הם לא
מתעסקים עם נשים, הם נכללו לפני. כן, אנחנו נעצור פה בעניין הזה, כי... כן, לא
נשאלה,
לא
תפגיע,
אני אתרו
הוא
קורא מדיין, והוא
גם עבד
לבית, לא? יתרו עצמו לפני שהוא הגיע לעם ישראל, עבד.
כל עבודה זרה שבועים.
הוא היה כהן
מומחה.
כל עבודה זרה שבועים. אז כמובן שכוח ההולדה זה כוח גבוה מאוד, שנמסר לאדם ממש להזדמות לו.
כן.
חלוטין, כן. אז ברור שהכוח שנמסר לנו, כוח ההולדה הזה, זה כוח להידמות לקדוש ברוך הוא, ממש להמשיך ולהשתתף בתהליך הבריאה שבא אלוהים לעשות, ממש יש לנו לתקן בעולם ולהוסיף, ולהפך, ככל שמביאים לעולם בסייעתא הדשמיא, שכל בן ובת יזכו מעם ישראל להתחתן ולהביא ילדים, וכמה שיותר, אז זה נחיש את הגאולה, עד שיכלו נשמות מאותר הנשמות, כן? אז זה ממש מכיש את הגאולה וכו'. ולקחת את הכוח הזה, שהוא קדוש, שהוא גבוה וכו', ולהוריד אותו למשהו שאין לו שום תכלית, ושום, זה רק איזו הנאה של רצון לקבל לעצמו, זה לנצל את הכוחות שהשם נתן לנו לדברים הכי שליליים שיש. לכן זה ממש מוריד את המציאות, פשוט מוריד אותה. תזכרו תמיד במי נוח, במבול, אז המקרה היחיד שהאדמה נמחתה שלושה טפחים כלפי מטה בגלל מה שהיה להם שם העניינים של זנות קשים מאוד. זה היה צריך לעשות איזשהו ניקוי טוטלי לזה, ולמלא הקדוש ברוך הוא נשבע שם שהוא לא מביא מבול לעולם. מי יודע עוד כמה מבול היה יורד? מי יודע עוד כמה פעמים היינו חוצים מבול במציאות הזו? ובלעם הזה היה גאון להרה, הוא ידע בדיוק איך להפר את השבועה. אתם זוכרים שדיברנו, אני חושב שדיברנו, אם לא פה, אז בהזדמנות אחרת, אבל נדמה לי שביום שני שעבר דיברנו על זה, שהייתה שבועה בין לבן ובלעם, הבן שבא איתו, מה שקרוי אחיו, בין לבן מצד אחד לבין יעקב אבינו מצד שני. לבן התחייב שהוא לא עובר את הגלעד, ויעקב התחייב שלא תיקח בנות על בנותיי. הוא התחייב כלפי לבן, לבן השביע אותו, אתה לא תיקח בנות אדנותיי. שבלת, שבלעם נותן את ההצעה להזנות את עם ישראל, הוא לא חושב על אלוקיהם של אלה לצון מזימה, אלא הוא יודע שבזה עם ישראל מפר את השבועה שלא תיקח בנות אדנותיי. ואז ממילא העזרה של נוצרת פרצה כזו, שהעזרה של הקדוש ברוך הוא ללבן אז, אתה לא תעבור, תגלה ולא תפגע בעם ישראל, ביעקב אבינו, העזרה הזו כבר לא תחול. ממילא הוא יודע שבזו הדרך לפגוע בעם ישראל. וכך גם בימינו, כך הדרך לפגוע בעם ישראל זה להפוך אותם לעם לא צנוע. להפוך את עם ישראל לעם לא צנוע. זה מיד יוצר פרצה בחומת ההגנה הרוחנית שקיימת לעם ישראל. מיד. אצל בלעם, הוא מבחינתו לא היה נותן לעם ישראל לשתות יין לפני, כמו שבסופו של דבר סוגנות מדיין. הוא לא היה נותן לעם ישראל שתהיה להם טענה שהם היו שטויים ולא ידעו מה הם עושים. הוא מבחינתו רצה את המעשה, נטו. כך הוא היה רשע גאון להרע, גאון להיות רשע גמור. ואז אתה נתקד שעם ישראל, איך כתוב? ומזעזע, ויצמד ישראל לבעל פאור. ויצמד ישראל לבעל פאור. נעשו כמו צמידים, והלכו צמדים צמדים, שנעשה להם כיתר, כך אומרת הגמרא. הלכו צמדים, בזוגות הם הלכו, שנעשה להם כיתר. כשאדם הולך לעשות איזה מעשר אסור, שהוא יודע שהוא אסור, הוא לא הולך בזוגות. הוא הולך לבד בזנגות יחידים, שאף אחד לא יראה, שלא יצטרך לבאש. כשנדמה לו שהדבר נעשה כתר, אז הוא הולך כבר בזוגות, הוא הולך עם החבר'ה. הוא הולך, הוא בא, והתצמד, נעשו פה צמידים פקילים, מפותלים אחד בשביל, נכנסו לתוך העבירה, נעשה להם כתר. ואיך לעם לזנות את בנות מואב. ואיפה זה נעשה, כל המעשה הזה? זה נעשה במקום שנקרא שיטים. עם ישראל עובר את העבירות האלה במקום שנקרא שיטים. הגמרא אומר, המדרש כותב, ותמכו מה אין המנאפים מנאפים עד שתיכנס בהם רוח שטות. שטות, שיטים לשון שטות. אין המנאפים מנאפים עד שתיכנס בהם רוח שטות. לכן זה בשיטים. מה זה רוח שטות? אתם זוכרים שהמילה שוטה, סין וצמח בלשון הקודש מתחלפות. שוטה, שין וב, תת, היי, זה כמו סוטה. כמו סמך וב תת ה, כמו סוטה, סוטה מהדרך. איך אתה סוטה מהדרך? רוח שטות. זה הכל, אתה שוכח לרגע שיש את הקדוש ברוך הוא, שיש כוח על, שהוא כולל את כל הכוחות כולם, ואז נדמה לך שיש כוח אחר, אתה נכנס לאור חולה, אתה יכול לצאת בריא, אתה נכנס לעני, אתה יכול לצאת עשיר, מאיזה מעשה נורא שכזה שאתה עושה. זה רוח שטות.
למרות שאפשר לקחת את זה גם מצד טוב, את הרוח, את הרוח.
רוח שטות בקדושה זה משהו אחר, זה לא הסטייה הזו שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים עכשיו על שטות מלשון סטייה, זה שיטים, אישה שסוטה זה אישה שסטתה מהדרך, זה הדרך הישרה והיא סטתה, כמו לסטות מהמצפן, זה שונה. אבל צריך להבין, כדי להבין בכלל את העניין, וגם את המאבק האמיתי שהתרחש שם, שמתסתר מאחורי הסיפור הזה של כוסבי בצור וזימוי בן צלור, הוא בסוף הפרשה הקודמת לא נזכר שמם. לא נזכר שמם. כתוב, ויזכור את שניהם את איש ישראל ואת האישה, אל קובעתה, בלי שמם. אבל בפרשתנו, בתחילת הפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. ולא חיליתי את בני ישראל וכנעתי, לכן אמור ענייני נותן לו את בריתי שלום. ובהמשך, ושמש ישראל עמוקה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, ושם האישה עמוקה המדיינית, כוסבי בצור. פה מתגלה כבר קלונם, מתגלה הבושה שלהם. אז מי זה היה, קודם כל, בין מי למי המאבק? בין זמרי בן סלו, שהיה נשיא שבט שמעון, לבין פנחס שהיה משבט לוי. פנחס בן אלעזר בן אהרון היה משבט לוי. כוסבי בצור, מי הייתה? היא הייתה בת של צור. צור זה היה נכון, נתן סליחה, צור ובלק, ובלק, והיא מהצאצאים של לוט, שהיה בן הרן. למה אני מזכיר את זה שהוא היה בן הרן? כי אחיד הקדוש מביא מכמה ספרים, הוא מביא שם שם הגדולים, שהרן, שהארון הוא גלגול ארן, הארון הכהן הוא גלגול ארן, והוא בא לתקן את מה שהרן לא הצליח לתקן בחייו. אז כולם מכירים את הסיפור, כן? לוט, בסופו של דבר הבנות שלו עושות איתו את המעשה אישות, בת אחת מצניעה את המעשה וקוראת לבן שלה המון, ובת אחת מפרסמת את המעשה, עושה מעשה שחוצפה חוץ מהמעשה עצמו, הקרוב, וקוראת לבן שלה מואב. היא מפרסמת את זה שהוא מאבא, מואב, הוא מאבא. אמרנו שזמרי משבט שמעון ופנחס ומשבט לוי. שמעון ולוי היו ידועים בקנאתם להשם. זה דבר ידוע, שהם היו קנאים להשם. הם היו קנאים להשם, הם היו קנאים לצניעות של בנות ישראל, וידוע מעשה של דינה, אחותם, ששכם בן חמור אנס אותה באונס אכזרי מאוד. שכם היה הבן של חמור, שהיה נשיא שכם, הוא היה האיש הכי חשוב בשכם, המושל של שכם, המלך של שכם, או מה שזה לא יהיה, והוא אונס את דינה. כתוב בשקבר והיעניה, רש"י שם אומר, כדרכה ושלא כדרכה. זה אכזרי מאוד. ואחרי שהוא עושה את המעשה הזה, אז הוא מגיע אל יעקב עם אבא שלו ועם משלחת נכבדים, ומציע לקחת את דינה לאישה. אומר, הבן שלי מאוהב. כן, כאילו לא קרה כלום, ומציע מואר, השיתו עליי מואר וכו'. שמעון ולוי בלי להתבלבל אומרים לו, לא, אנחנו לא ככה, בוא, אתה רוצה להתחתן איתנו כשאנחנו נתחתן איתכם, תעשו מילה, תמולו את עצמכם, כל הגברים, מנער ועד זקן, תמולו את עצמכם, ואחרי שתמולו את עצמכם, אנחנו נהיה חברים, ואתם תתחתנו איתנו ואנחנו נתחתן איתכם, והכל יהיה בסדר. אלה הולכים לעשות מילה, וביום השלישי ביותם כואבים, שולפים את החרבות, שמעון ולוי, שני ילדים, נערים בני 14 ו-13, ושוחטים את כל אנשי שכם. ידוע שדעתו של יעקב אבינו לכאורה לא הייתה נוחה מהמעשה הזה, והם על אבישני בקרב יושבי הארץ, ואז הם עונים לו, החזונה יעשה את אחותינו, לא ניכנס למעשה, הוא מעשה רלוונטי גם לימינו, משום שמפה גוזרים הלכה. לא, יש שאלה איך שמעון ולוי העיזו להרוג 24 אלף איש, שם נטו 24 אלף איש, בלי משפט, בלי שום משפט, בלי שום בית.
איך הם הצליחו?
זה לא שאלה. גיבורים, עם ישראל הם גיבורים. עם ישראל
שהם לבד או
עם ישראל? לבד. עם ישראל שהם נחושים, אז אחד יניס אלף ושניים יניסו בגלל. והם ביותם כואבים, אז זה לא בעיה. עם ישראל הם עזים, עזים שבאומות. זה שיש בעם ישראל לוחמים עזים, זה ברור. לאורך כל הדורות ראינו מוזלמנים מניסים צבאות אדירים. זה לא שאלה, זה שיש בעם ישראל לוחמים, זה לא שאלה. השאלה היא איך הם העיזו בלי שיש בית דין. ואנחנו מדברים על השבטים הקדושים. אז הרמב״ם מסביר שכל עיר שאין בה בתי דינים, כולם חייבים איתה. זאת אומרת, אם יש לך מקום שבו הבן של הנשיא יכול לאנוס מישהי, ואחרי זה הוא לא יושב בבית סוהר, לא נענש, לא נשפט, להפך, הוא נשאר על מכונו ומעמדו, ויש לו גם החוצפה לבוא לבקש אותה לאישה כשכאילו כלום לא קרה, משמע שכל אנשי העיר תומכים במעשה שלו. הם לא הוכיחו אותה. הם לא אמרו לו, אתה לא בסדר, אתה צריך לשבת בבית סוהר. הם לא העמידו אותו לדין, הם לא שפטו אותו. ממן הם תומכים בזה. הם בית הגידול של הסבים כאלה. ולכן, הם חייבים איתם. כולם.
זה
הפרט, זה אחד משבע מתמודדי נוער, וזה לא צריך הפרט. שרוצה יכול לקחת את זה לימינו, לשאול את עצמו איפה יש, האם יש בתי דין בעזה, ברשות הפלסטינאית, אם יש לנו בתי דין, האם שופטים את אותם אלה שהגיעו הנה ושחטו פה ילדים, האם שופטים את אותם אלה שהגיעו הנה וביקשו להתפוצץ, והתמינו פה מטעני חבלה, האם שופטים את אלה שתפרו להם את החגורות הנפץ, האם שופטים את אלה שבמסגדים קראו קריאות מוות ליהודים ובתיאורים פלסטיים ססגוניים תיארו כמה טוב יהיה למי שילך להתאבד פה בעם ישראל וכו'. ואם התשובה על השאלה הזו היא שאין שם בתי דין, הנה למסקנה אף היא ברורה ואין טעם למשחקי מילים ביחס למה שדינם על פי ההלכה. ובדברים האלה לא רק שלא צריך להתבייש, הם הדברים הכי מוסריים בעולם. אין דבר יותר מוסרי מזה שאנחנו נדאג לבני עמנו, לחייהם ולקיומנו פה, אין דבר יותר מוסרי מזה. ואם יש מישהו שקם להורגנו, צריך כמובן להשכים ולהורגו, ונושש דברים בסיסיים מאוד. עד לפני 40-50 שנה זה היה מוסר ברור בעולם כולו, ב-40-50 שנה האחרונות אולי פחות אפילו המוסר הזה השתבש לחלוטין, ופיתחו באיזה מושגים של פוליטיקה לקורק שיש אוכלוסייה אזרחית חפה מפשע ויש את זה שמבצע את האווירה. אז היום אנחנו
נתראה?
לא, גם בעולם יש עם זה. לא, לא, זה הם בסוף שוחטים, אבל לפחות כלפי חוץ יש בגרדים בהג שיש לו כללים. כן, אבל שיש להם כללים. אבל אז פתאום אתה מוצא את השכה שאתה צריך לבזבז טילים שעולים 300-400 אלף שקל בשביל להשמיד בן אדם אחד שהוא חלאת המין האנושי שלא השקיעו בו בחיים יותר מאלף שקל, כי את האוכל הוא מקבל מאונרה, את הלבוש הוא לא קנה בחיים שלו, כל מה שיש לו זה או גנוב או מתנות מכל מיני עמים אחרים, מכספים שהם מנצלים בחיות ובכל מיני זה, ואתה צריך כדי לפגוע רק בו ולא באף אחד תומך לחימה סביבו. מישהו מכין לו את הציוד, מספק לו את הנשק, את החומר נפץ, את אמצעי הקשר, מישהו מעודד אותו, מישהו קורא לו גיבור ושהיד ועוד ביטויים של שמטפחים אצלו, מישהו מבטיח לו 72 בתולות, ולא כולם סביבו. זה האמא שאומרת שיהיו לי עוד כמה בנים כאלה, שזה הבדל בינם. אז הוא עבר, הלך להתפוצץ. אני צריך בזבז על 300 אלף שקל אוכל של הילדים שלי בשביל טיל אחד? למה? או לסכן חיילים לעצור אותו, או להביא אותו הנה לבית האסורים ולהשקיע בו בערך 100 אלף שקל בשנה? כדור 5.56 עולה שקל וחצי, אולי פחות, או חצי שקל, בבקשה. אז זה לא מוסרי, זה לא מוסרי, זה קודם כל לא מוסרי. קודם כל לא מוסרי. אז חס ושלום, אבל צריך להדגיש בדבר הזה, זה חס ושלום לעשות מעשה של יחידים. אנחנו, יש לנו ריבונות פה. הריבונות פה היא ריבונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהיא ריבונות קדושה. קדושה. מדינת ישראל זה דבר קדוש. הוא צריך להתנהל על פי עמות מידה מוסריות של קודש. ועד שהמדינה לא תחליט בהחלטה ממסדית, לא בהחלטה של יחידים בשום פנים ואופן, כשיחיד עושה מעשה כזה הוא פוגע בריבונות שלנו, הוא פוגע בריבונות של עם ישראל, הוא פוגע בעם ישראל. זה טעות חריפה מאוד שיחידים יעשו מעשה. זה דבר אחד להגן על עצמך בתור יחיד, דבר אחר לגמרי לקבל החלטות ולנקוט מעשים שמגיעים להיות מעשים עזויים לגמרי, שגורמים נזק חריף מאוד למדינה, לעם ישראל, לרעיון של כנסת ישראל, לרעיון של הריבונות שלנו פה. דבר אסור, אסור באיסור חמור. אבל חייב שתהיה בסופו של דבר הכרה של המדינה כמדינה, שיש לנקוט, יש לשנות את ההגדרה. האויב הוא אויב, יש עם שלם שהוא האויב שלנו, ועם העם הזה אנחנו נלחמים. וכמו שהם, אין להם שום בושה לשלוח כנגדנו טילים על בתים שלנו, של אזרחים, שום בושה. הם רואים בנו אויב, ומבחינתם האויב זה אויב, מה זה משנה, פעם הוא לבוש במדים ופעם הוא לא לבוש במדים. אז לא, הוא מוריד את המדים, הוא לא אויב, הוא לובש את המדים, הוא אויב. איזה דבר זה? אויב זה אויב, זה עם. אז כמו שלהם אין שום בושה, והם לא מרגישים צורך להצדיק את זה. אין שום סיבה בעולם שלנו תהיה איזושהי עקבה לטפל בהם. אצלנו יש בתי דין, אצלנו שופטים את מי שעובר על החוק, את מי שיורה בלי פקודה על זה, את מי ש... אם מישהו אחד שלום היה מתפוצץ, אני לא... מה היו עושים לה? אצלנו יש בתי דין, אצלם אין, ולכן צריך לעשות מיד את השינוי התודעתי הזה, ולשחרר כבר את היכולת של צהל לפעולה באופן כזה שמיד... זה עניין של... זה יכול להיגמר בממש שעות. שעות. וכושר ההרתעה שלנו חזר להיות כושר ההרתעה שהיה לפני 40 שנה, 50 שנה. מדינת לא מתעסקים איתה, לא מתעסקים איתה אף אחד, לא ערבים שגרים פה ולא ערבים שלא גרים פה, מה גם שבכלל זה מתפתחת להיות מלחמה, מלחמת דת כלל עולמית בכלל. האסלאם עכשיו הוא זה דת, זה הכי נורא שאפשר לחשוב עליה, הדת הזאת, דת של רצח בכל מקום שמגיעים בעולם, ללא יוצא מן הכלל, לא קשור ליהודים, בניגריה. מה זה קשור ליהודים? הם שוחטים שם את הנוצרים. במזרח, בכל מקום שהם הגיעו, הם השמידו את כל התרבות שהייתה קודם. כולל בימים, באירופה, בכל שכונה שהם נמצאים, משטרה לא יכולה להיכנס לשם. זה לאן שהם לא יגיעו, הדת הזו נשענת על בערות. זה דת מסוכנת מאוד, זה דת שהפיצה את הסמים בעולם. מי שחושב שהקולומביאנים הפיצו, הוא לא יודע כלום. האסלאם זה דת שהפיצה את הסמים בעולם. החשיש בא מאצלהם, האופיום בא מאצלהם, בהחלטות מודעות. זה לא סתם שהשם שלהם אסלאם זה כמו אל סם, אותיות אל סם. ודאי. טוב, בוא נחזור לענייננו, אבל הם לא שווים את הביטול תורה הזה. אז איך יכול להיות שאצל דווקא אצל שמעון, שהוא גדול הקנאים, הוא ייפול במעשה כזה? עם כותבי בצור, מתוך כל העניין הזה של בעל פאור, תור עבודה זרה, זה איך יכול להיות? ובאמת, אנחנו רואים שמי שמקנה בסופו של דבר להשם, ובן לוי שהוא אחיו של שמעון, הם היו יחד במעשה דינה, הם היו יחד פה לכאורה זה התנגשות בין שמעון ללוי, התנגשות. צריך לזכור שפנחס לא היה כהן בית המעשה, הוא קיבל את הכהונה, הנני נותן לי את בריתי שלום, והוא מקבל כהונת עולם אחרי המעשה. חלק מה זהו הרב ברית כהונת עולם תחת אשר קימי לאלוהיו, אז הוא מקבל את הכהונה אחרי המעשה, כי לכהן באמת, כהן לא יכול להרוג את הנפש ולהיות כהן, אז הוא מקבל את הכהונה אחרי. אבל חז"ל, וכמו שזה מתואר גם בגמרא, סנהדרין דף פ"ב, מתארים לנו פה בכלל מלחמה מסוג שני. זה מלחמה במקרו, זה לא עניין רק של קנאה על איזו צניעות של מעשה של יחיד. ודבר נוסף שצריך לזכור ולשים לב לניואנס הזה, לאורך כל הסיפור יש הבחנה שהתורה הקדושה עושה בין העם לבין ישראל. עם הכוונה לערב רב, ישראל זה עם ישראל, ומי שחטא זה לא עם ישראל. מי שחטא זה ערב רב, שנתערבבו בזרעו של שמעון, היה שם עירוב של בנות שהגיעו מעמים אחרים והתגיירו, אבל נעשה שם ערבוב, ומהם מתו בעגל, מהם מתו במגפה, ומעם ישראל לא חטא אפילו אחד, כמו שאנחנו רואים, בסופו של דבר אלה שנהרגו על דבר בעל פאור, הם היו כולם של שמעון. ההוכחה הכי טובה זה התורה. התורה אומרת מיד אחרי המעשה, נכון? בפרשה שלנו, מיד אחרי שקורים כל האירועים האלה, הקדוש ברוך הוא עושה מפקד. כל פעם אחרי מגפה או אחרי מכה שעם ישראל חצור מקבל, אז הקדוש ברוך הוא עושה מפקד. סופר את היהלומים, כמה נשארו ליהלומים, הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, שאו את ראש כל הגד בני ישראל. מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. שעושים מסתד, סופרים. ראובן בכור ישראל, בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי. פלו, משפחת הפלוי. חצרון, משפחת החצרוני. למה צריך להגיד חצרון, משפחת החצרוני? ולי משפחת החצרוני, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה להעיד שעם ישראל, עם ישראל נשאר עם ישראל, לא חטא. אז הוא שם את ההי בהתחלה ואת היוד בסוף. יוד, כן. החנוכי, הפלוי, כן? אלו, הראובני. כולם בקיצור, היחיני, הזרחי, השאולי, כן, כולם. נגד, משפרת הגדים, משפרת הצפוני, משפרת החגים, משפרת השומי, האוזני וכו'. כמה משפחות כאלה יש בעם ישראל? יש בדיוק 57 משפחות, כמניין זן, כמניין זן. אם מוסיפים לזה 8 משפחות של שבט לוי, אז 57 ועוד 8 זה בדיוק 65. היא מטריעה כלי, הכלי, הכלי שלם, הכלי שנקרא כנסת ישראל. כך הוא נקרא בגמרא. בגמרא בבבלי הוא נקרא כנסת ישראל. בזוהר הקדוש זה נקרא השכינה. השכינה, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא שביכול, השכינה זה נשארה כלי שלם. זן זה גם גימטריה שם כל והווי. כל והווי. 26 ו-31. זה גימטריה זן, 57, המשפחות האלה. הכלי זה גימטריה 65, גימטריה א' ד' נ' י', שם השם שהוא ב-א' ד' נ' י', א' ד' נ' י'. הכל שלם, הכל נשאר שלם בעם ישראל. זמרי בן סלול, שהוא על פי המדרש, הוא שאול בן הכנעני וגם שלומיאל בן שמשדאי, כמו שמביא בעל הטורים על הפרשה של אומיאל בגימטריה, זה זמרי בן סלו. מה הוא מביא? אותה דמות לסוף שנת ה-40 שבו מתרחש המקרה הזה, זה לסוף שנת ה-40 לפני השניסה לארץ, הוא לפי מן דאמר אחד בן 250. הוא סדר הדורות אומר שהוא היה בן 250. רן שנים חי 250 שנה, זקן כזה. זה מה שהוא צריך, נשיא שבט שמעון, זקן. הוא מחפש עכשיו בחורות, זה הגיוני בכלל. אלא צריך לומר, צריך למצוא תירוץ הרבה יותר חזק, מה הייתה המגמה של נכדו של שמעון, הקנאי להשם, הקנאי לצניעות של בנות ישראל, של נשיא שבט בעם ישראל, שגילו מופלג. זקן, זקן ללשון זקנה חוכמה. גילו מופלג, מה יש לו לעשות את אותו מעשה? וכאשר הוא אגב עושה את אותו מעשה, תשימו לב, הדגשנו את זה קודם, ואתה נשמע שכתוב, ויבוא אחר איש ישראל על קובה, ויזכור את שניהם את איש ישראל ואת האישה. איש זה לשון חשיבות בתורה. כשאומרים על מישהו שהוא היה איש, זה לשון חשיבות. איש יהודי היה בשושן הבירה, אבל לא רק בתורה, כל מקום שמוסר איש זה לשון חשיבות. אז פה התורה מעידה עליו שהוא עושה את המעשה שהוא איש, איש ישראל, דבר חשוב. אז איך, מה הרעיון? אנחנו יודעים ש בהיסטוריה שקדמה למעשה הזה וגם בהיסטוריה שמאוחרת למעשה הזה, הרבה עניינים שהם מאוד מאוד גדולים, נשגבים, גבוהים, קדושים, יוצאים ממקום שנראה מאוד מאוד תמה, מאוד מאוד נמוך. נכון, אברהם יוצא מטרח ואמתלאי בת קרנבו. בזמן שטרח בא לאמתלאי בת קרנבו, היא הייתה נידה בכלל. ויצא ממנו אברהם אבינו. אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא אהובו של הקדוש ברוך הוא. הוא אהובו של הקדוש ברוך הוא. כוכב השחר, אברהם, ממה הוא יוצא? מאיזה מעשה של עובד העבודה זרה הגדול בעולם, בעל המפעל הכי גדול, כן? הוא היה ביל גייט של עבודה זרה, היה לו את המפעל הכי גדול לעבודה זרה בזה, ממנו יוצא אברהם אבינו שהוא יוצא נגד כל העבודה זרה שבעולם. אברהם העברי, יהודה ותמר, יהודה ותמר זה מעשה של שאנחנו לא, הוא לא מקובל, הוא לא מקובל, זה מעשה שבא אבא, האבא של הבן עם הקלה שלו, זה לא, זה לא, זה לא מקובל, חד וחלק. יוצא ממנו סופו של דבר שעשיתנו דוד ובת שבע, דוד אומר חטאתי, אין כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אני מכיר. בואו נעזור רגע את הדיון הזה, זה להזדמנות אחרת נדון במעשה של דוד בלי נדב, זה אתה משמע. אבל ברור שדוד בעצמו אומר חטאתי, שעת הדברים זה ברור שזה מעשה שלא יעשה, שלא יחתו רואי החיתי אל, 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 אל פני המלחמה ו... בפשט יש תעמיד גם. אלא מה? אז למה הם ישו לעצמם לעשות את זה? יהודה עם תמר וכו', אלא הם ראו את הניצוץ הקדוש שהם מוציאים מתוך העניין. כאשר יצר הרע, יצר הרע איפה הוא נלחם? יצר הרע נלחם במקום שנדמה לו שהולך לצאת משם אור גדול. יש איזה בן של איזה רב חשוב, יש סיכוי שהבן של הרב החשוב הזה יהיה רב חשוב בעצמו, אולי רב חשוב עוד יותר, אז יצר הרע שם נלחם. והרבה פעמים רואים שיש רבנים שהבנים שלהם לא הולכים לדרכם, לפעמים הפוך לגמרי. ולעומת זאת כתוב, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. שם יצר הרע לא משקיע, אומר מה יצא מהם? לא משקיע. אצל המטלאי בת קרנבו ואצל תרח יצר הרע לא משקיע, לא שומר, הוא לא עומד על המשמר. מה יכול לצאת מהדבר הזה? אז הוא לא עומד על המשמר, שם הקדוש ברוך הוא נותן את הניצות. ביהודה ותמר, יהודה רואה שתמר יעתה לו מששת ימי בראשית, שממנה יצא מלך המשיח, ממנה וממנו. אותו דבר דוד בבת שבע. דוד יודע, זה את ההלכה, הוא יודע שאוריה נתן גט כריתות לפני שהוא יצא למלחמה, היה לו דין של מורד מלכות, הכל, אבל הוא יודע יותר מכל שמשיח צדקנו יצא מהששלת שלו ושלה, מי שיבנה את בית המקדש, מי שיבנה את המלכות של עם ישראל לצמר. שגזמרי בן סלור רואה את כוזבי בצור ומזהה בת מואב שממנה יצא בסופו של דבר משיח, לא ממנה, מהכוזבי, אבל מהעם הזה שנקרא מואב, בסוף רות המואביה באה ממואב. אז הוא רואה שעמוק עמוק עמוק בתוך מואב יש ניצוץ של משיח, והוא רוצה להביא את המשיח. עכשיו, זה עניינים דקים כחוט השערה. זה לא הלכה שמורים אותה. כן? שמישהו רואה שיש באיזה מקום של, של לא קשר ולא, ולא טוב, וזה ניצוץ קדוש, אז הוא מותר לו לרדת אליה. זה נקרא לפעמים בחינת דלת של הרצון לקבל לעצמו. זה דברים שאנחנו לא עושים, לא מתעסקים. אנחנו לא יורדים אל תוך הרע, בשום פנים ואופן. ובדורנו היה אחד כזה, זה הרב ראובן אלבז, השם ישמרו ויחייהו, שהוא היה הולך לתוך הפאבים מקום שם האנשים, אבל אנחנו לא נוגעים בזה. לא. למה? זה מסוכן מדי. זה מסוכן, אתה צריך להיות בעל כוחות עצומים ולהיות כל הזמן לשמור את הדעת שלך בצורה מאוד מאוד נקייה ותאורה בשביל לא ליפול. לא ליפול. אז ברור שגם פה, בעניין שכולו תלוי על חוט השערה, בדיוק של הכוונה שאתה עושה את הדברים, ובכל זאת הולך לעשות מעשה עם כוזבים. אבל אם המעשה נשאר טהור לחלוטין כל הזמן, יכול להיות שהוא יצליח. אם הוא ברגע אחד, בנדנוד אחד, יחשוב מחשבת פול, כל המעשה מוריד את הכל לטמיון והופך להיות מעשה אסור, מעשה לא טוב, מעשה לא תקין וכו'. לכן כשהוא הולך לעשות את המעשה, נתעלמה הלכה ממשה רבנו על הראשונה. משה רבנו הוריד את התורה לעם ישראל, למד תורה מהקדוש ברוך הוא, מה זה נתעלמה ממנו? אלא כשמשה רבנו רואה את איש ישראל, שהוא איש ישראל, שהוא נפי שבט שמעון, הולך לעשות משהו בשביל להביא משיח, משה רבנו לא יכול לעשות. ולכן הוויכוח שלו הוא בהתחלה עם משה רבנו, כמו שהגמרא מעידה בסנהדרין דף פ"ב, הגמרא מעידה שהוא שואל את משה רבנו, הוא מביא את כוזבי בצור, יש תיאור בגמרא שהוא מביא אותו מהשערות, הוא מביא את כוזבי בצור לפני משה רבנו ואומר לו, זו מותרת או אסורה? בת מדיין זו מותרת או אסורה? ואז אם משה רבנו יגיד לו אסורה, אז הוא אומר לו, וציפור עמי יתר לך. אתה נשוי למדיינים. וירה מי יתר. נתעלמה לך ממשה רבנו. לא יכול לדבר. עכשיו, יש דבר ידוע, שאם אדם עושה מעשה מסוים, הוא לא יכול להגיד למישהו אחר, אל תעשה. זה ברור. מבחינת תקשוט עצמך לפני שתקשוט אחרים, אתה לא יכול לבקש ממישהו טול קורה מבין עיניך או קריסה מבין שיניך ואתה מחזיק קורה בין עיניך. זה לא עובד. אתה צריך להיות באותו עניין לחלוטין לא במעשה בשביל להגיד את אותם דברים. אבל בסופו של דבר הכוונה של זימוני בן צלול לא נשארה תורה, פה הוא נפל, ולכן הוא היה מוכרח למות דווקא בידי פנחס משבט לוי. דווקא בפנחס נתעברה נשמת נדב אביהו. כמו שהזוהר הקדוש מביא על הפרשה, לא יודע אם אני נמצא את זה עכשיו, זה פרשת פנחס, זה פרשה ארוכה מאוד, אבל הזוהר מעיד שפנחס הוא יצחק ושנתעברה בו נשמת נדב ואביהו. כן, נדב ואביהו, אומר קרם, בשעת הדתני פנחס על ברית קדישה ועל בגו כמה אוכלוסים סליק לו לגייסין, תכף אני אשלם, וסליק לו לגייסין על רומך לעניון בכל ישראל, כתך משיטת דשימון בכמה אוכלוסים דעתו לגבי. הוא כשהוא נכנס להרוג את כוסבי ואת זמרי, הוא בא עם הרומח, אז כל השבט שמעון עמד שם, לוחמים עזים הם היו, עמד שם להרוג כל מי שינסה לפגוע בנשיא שלהם. עכשיו נכנס פנחס כהן עדין, ונכנס מי, ופתאום אלה קופצים עליו שם כולם, אז פרחה נשמתו, פרחה נשמתם הנה, יצא לו הנשמה מהפחד, פרחה לו. ותרי נשמתים ואבו ארתיראין בלא דוכתה, היו שתי נשמות שהיו ערומות בלי מקום, מפושטות בלי מקום, התקרבו בה והתקללו כחדה. התקרבו אל הנשמה של פנחס כפרחה ונכללו בה. עכשיו נהיו הנשמה שלו כוללת הנשמה שלו המקורית ועוד שתי נשמות וכולי. מי זה שתי הנשמות האלה? נדב אביהו. בוא נעזור, נדב אביהו. זה נדב אביהו. שהם היו כהנים ושהם היו בנקודת מסירות הנפש. כי כשפורחת לו הנשמה זה ביטוי למסירות נפש. מה זה מסירות נפש? בלשון הקודש, מסירות נפש זה אני מוסר את הנפש. זה מסירות נפש, אני מוסר את הנפש, אני נותן את הנפש שלי. החיים שלי קטנים ליד המעשה שאני עושה. יש לי בשביל מה למות, לכן יש לי על מה לחיות. פנחס מוכן למות, זה מה שהזוהר הקדוש תאר, וזה מה שהמדרשים מתארים, ששבט שמעון שם התכוונו להרוג אותו, פשוטו כמשמעו, לא היה לו שום סיכוי נגדם. אז הוא מוסר נפש, מתוך כך מתלבשות בו נשמות של מוסרי נפש, מסירות מסוג אחר, סירוג של רצו, בלי שוב וכו', אבל מוסרי נפש מתעברות בו הנשמות האלה, והם אלה שנותנות לו את הכוח לעשות את המעשה, והם אלה שבזכותן הוא מצליח בסופו של דבר לעשות את התיקון, ונעשים לו אותם עשרה ניסים, כן? צריך להיים במדרש, מי שרוצה בהלכות, בהלכות מהמלואי, זה מביא את זה יפה, כל עשרת הניסים, החייל שלו מצליחה, הוא מצליח לזכור אותם, וכשהוא הופך אותם, אז בכל זאת זמרי הוא מעל כוסבי, כדי שראו שהם היו, הם לא נפרדים, והדם לא יורד על היד שלו, והיד שלו מספיק חזקה בשביל להחזיק את שניהם ולצאת, ונעשו לו שדרה שלמה של ניסים לפנחס. מה התכוון זמרי לעשות? וזה מה שלשון הגמרא, ואני חושב שפעם אמרתי את זה, אבל נחזור על זה עוד פעם. כתוב קרה, אומרת הגמרא בסנהדרין פי בית עמוד בית, לעולם אמר רב נחמן, אמר רב, מי דכתיב זרזיר מותני מותייש ומלך אל קום אמו? דלת מאות ועשרים וארבע בעילות בעל אותו רשע אותו היום, והמתין לו פנחס עד שתשש כוחו, והוא אינו יודע שמלך אין קום עם אורו. מה הגמרא אומרת? אומרת הגמרא כך, זה הפנחס, זה זמרי בן סלו, בעל 424 בעילות את כובדי בצור, ופנחס המתין עד שתשש כוחו, ורק אז דקר אותם. שימו לב דבר מדהים, 424 זה בדיוק הגימטריה של משיח בן דוד. זה אותיות חף דלת תף, חף דלת תף, כדת, כמו שהגמרא אומרת במקום אחר, אבל מצחו של משיח, המשיח כתוב שם חף דלת תף, זה השם, שם קדוש, משיח בן דוד. הוא רצה להביא את המשיח, והבעילות שלה היו בשביל להוציא אותו מצוות קדוש, אבל נתערבה בו, נתערבה לו פה כוונה לרגע אחד, כוונה פסולה, וכל הדבר הזה ירד לטמיון. וזה אולי מה שכתוב זרזיר מותניים. זרזיר זה זרז יוד רש, רצה להקדים ב-210 שנה את לידתו של דוד המלך עליו השלום. זרז יוד רש, הזיווג היה צריך להיות עם רות ובועז, זה ההמשך, והוא רצה להקדים את זה. זה הזרזיר הזה, זה תשש כוחו, תשש כוחו מפני העבירה. הוא הספיד את הכל, כי היה לו נגנוד, היה לו כוונה של סוף, התערבה לו כוונה של תענוג, אז הכוחות שלו נופלים בסופו של דבר באותם כוחות של תומה. זה מתואר תמיד כ-400 כוחות, 400 כוחות ב-24 זיני דין סעבותה, 400 הכוחות זה אותם 400 איש שסב בא איתם. כן, המספר הזה של 400, 400 שקל כסף עובר לסוחר, המספר הזה של 400 הוא רומז ל-400 כוחות שליליים. ב-24 זיני דמסעבותה, כמו שכתוב, ואיבה שיט בינך ובין האישה, אצל אדם הראשון בכללה, ואיבה זה גימת ה-24. לומדים מזה שיש 24 סוגים של תומעה שהתערבו פה בתוך אותו מעשה, וזמרי שהיה גלגול של שם בן חמור נהרג, אבל לא נהרג על ידי משה רבינו. אילו היה נהרג על ידי משה רבינו, לא היה מזרעו אף אחד, הוא היה נמחה בעולם הזה ובבא. כיוון שהוא לא נהרג על ידי משה רבינו,
היה יהודי,
הוא
היה גלגול של חמור.
כן, כן. יש אצל בעל הסולם, מי שירצה אחרי זה יעיין, יש על הפרשה שלנו יש מאמר שנקרא מאמר, לא תלוותה את זה, מם ובטף, אוקיי? מי שירצה יראה שם, וגם בזוהר זה מובא, גם בזוהר, כל הדברים, מובא בזוהר, שם יש פירוש, אז יהיה אולי יותר קל, שהוא ראה, שתנחץ, ראה את האות מם באוויר, והוא ידע כמו ש... הוא ידע שאם האות מם הזו מתחברת לצירופים של וו סף, של ותיפקחנה, ותיקח, ותוכל, ותיתן, ותיפקחנה, של חווה, ותיתן, ותיקח, אז מה שתי האותיות הראשונות? וו סף. ותוכל, מה שתי האותיות הראשונות? וו סף. ותיתן, שתי האותיות, ותיפקחנה. עכשיו היו ארבע, זו הכותב שהיו ארבע צירופים של וו תף, וו תף, וו תף, מארבע כיוונים של העולם, והאות מן באמצע מחפשת להתחבר איתם. זה בעיקר רומח בזה, אני לא יכול להעריך עכשיו בעניין הזה, אבל העניין הזה של לקיחת הרומח זה למנוע מהמם להתחבר לאות וו תף ולייצר את הצירוף של מן וו תף. זה הפך החיים, למנוע את זה. והוא מצליח בזה דבר. זאת בריתי שלום. פנחס מצליח בדבר הזה. הוא מצליח להקנות את ברית השלום במובן הזה שהוא מונע את ירידת הפך החיים לעולם פעם נוספת בעניין הזה. ולומדים ממנו, כן, לומדים כמה דברים חשובים, אבל אחד הדברים החשובים זה כשזה רע מעשה ונזכר הלכה, זה מעשה של קנאים, לא מורים גם. מעשה של קנאים, אנחנו לא מורים הלכה לפי מעשה של קנאים. אבל אם אדם מקנה על עצמו, זאת אומרת, הוא רוצה להחמיר בעניינים שקשורים לצניעות, תבוא עליו הברכה. צניעות תבוא עליו הברכה. רוצה לעשות קנאה להשם בעניינים של צניעות, תבוא עליו הברכה. לא מורים הלכה כזו. זה משהו שצריך להיות בין האדם לבין עצמו. כן? הוא צריך לקנות, קנאה זה גם לישון עניין. הוא צריך לקנות לעצמו. אדם יכול להיות קפדן רק עם עצמו. עם הזולת הוא צריך להיות רך. עם עצמו יכול להיות קפדן. צריך להוסיף בעניינים שקשורים לצניעות, סבוע עליו הברכה. אנחנו נמצאים בדור ש... מאוד מאוד חשוב לחפש את השלום, לרצות בשלום, לייקר את השלום, דברים שהם מאוד מאוד חשובים. זה דור שכיוון שלא יודעים באמת מה זה שלום, דור, אנחנו חיים בדור שהכניסו לנו לראש ששלום זה מצב של היעדר מלחמה. שאין מלחמה זה שלום. אם איטליה וצרפת לא מלחמים ביניהם, אז זה מצב שיש שלום, זה שלום. אבל באמת, על פי תורה, זה לא שלום. זה ביטוי של שלום, זה לא שלום. שלום זה מצב שיש שלמות. והמילה שלום זה שם של הקדוש ברוך הוא. שם של שלום זה שם של שלמות. שלום הוא מלשון שלמות. להיות שלם, שלם במשהו. להיות שלם, לא להיות חצוי. אז בראש ובראשונה אדם צריך, אם אנחנו רוצים חפצי שלום, אנחנו קודם כל צריכים לעשות שלום בתוכנו. לא רק בתוך עם ישראל, זה מתחיל עוד לפני. כל אדם צריך לעשות שלום בינו לבין עצמו. בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ביחס האישי שלו. עם הקדוש ברוך הוא, ביחס האישי שלו עם עצמו. הוא צריך להחליט עד מתי אתם פוסמו שתי הסעיפים, הופעה של אליהו הנביא. פנחס הוא אליהו. שני הקנאים, פרח הזה אליהו הנביא, כמו שאנחנו קוראים בשיר, אבל לא רק, כתוב שפנחס הוא אליהו. פנחס, אם כותבים את זה עם יוד, והזוהר אמרת גם כותב את זה מפורש, פנחס זה גלגול יצחק, אבינו על הראשון, שהעניין שלו היה מסירות נפש של יצחק. יצחק לא ראה טעם בעולם בכלל, לא ראה בשביל מה צריך להיות עולם, בשביל מה צריך עולם. התכלית של העולם זה בטוח שאני אדבק בקדוש ברוך הוא, זה תכלית העולם, אז בשביל מה לחיות את כל החיים האלה? בשביל מה לבלבל את המוח? בוא נמסור נפש, נשיט את הצוואר לשחיטה, וזהו. יצחק היה גדול מוסרי הנפש בעם ישראל. הוא מייצג את מוסרי הנפש. העניין שלו זה גבורה. זה פחד יצחק. הפחד היחיד שהיה ליצחק בעולם, הוא לא פחד מכלום. לא מכלבים, לא מעריות, לא מערבים. הוא לא פחד מאף אחד. הוא פחד מדבר אחד. זה נקרא פחד יצחק. מהשם יברך, רק ממנו פחד. אז הוא לא פחד מאף אחד, כי מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. זה יצחק, זה מתאבר בפנחס, ופנחס הוא אליהו. זה גישה של מוסרי נפש, הם נחושים לחלוטין. פנחס, אליהו הנביא, כשהוא עומד על הר הכרמל, והוא זועק את הזעקה המפורסמת, עד מתי אתם פוסעים על שתי הסעיפים, זה זעקה שמעבדת עד ימינו. אנחנו בדיוק הדור הזה, שלא עשה שלום עם עצמו, שלא עושה שלום עם עצמו, אני מדבר על עצמי, שלא עושה שלום, אתה לא יודע עד מתי אתם פוזרים את זה עשיתי, אתה לא יכול להיות גם דתי וגם לא, אתה לא יכול, אין דבר כזה, תחליט איפה אתה, תחליט, אתה לא יכול לעשות קידוש ולסוח, אתה יכול, אתה לא שעושים את זה, אבל זה לא שלום. שלום זה כשאתה יודע איפה אתה מונח, יש לך דרך, בדרך הזה יש המון שבילים, המון שבילים, בספר זה שביל שאתה רוצה, אבל אתה בתוך הדרך, אתה לא רגל אחת פה ורגל אחת מחוץ לדרך, אין דבר כזה, תתקדם, תשאף, זה לא מגיע מיד, זה צריכה להיות שאיפה, זה צריכה להיות תנועה, זה צריך להיות מהלך, אין שום בעיה, אבל יש לך כיוון ברור. עד מתי אנחנו, אתם פוסקים על שתי הסעיפים, זה זה זעקה שיש ביתה מסר שהוא מסר לדורי דורות עד עולם, עד שיש שלום בינינו. וממילא כשאדם עושה שלום עם עצמו, אז קל לו להשלים גם עם הזולת, קל לו להשלים עם השכן שלו ועם החבר שלו ועם הקהילה, וקל לו להשלים, ואז זה פשוט שלא יהיה שום אויב שיעמוד בפנינו. זה פשוט שעם ישראל הוא מאוחד, אין שום אויב שיכול לעמוד בפנינו, כמו שהיה בדורו של אחאב, וכמו שהיה בדורם של רשעים גמורים, של ירובעם, של רשעים גמורים, אבל היום נקחים את המלחמות, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את השלום הזה, הוא אוהב את האחדות הזו, הוא אוהב את השלמות שיש בעם ישראל, שעם ישראל כולו הוא כמו כלי אחד שמחזיק ברכה, שמשפיע ברכה בעולם. זה יהיה רצון שנזכה להיות מה שעסיקנו במהרה בימינו, אמן, כן יהיה רצון.
אז לא יקובר, אני אומר, אתם לא יכולים לראות את זה, אבל אני אומר,